וברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. חפשו אותנו בפייסבוק, בטוויטר, שימו לב שאתם עוקבים ומגיבים, נשמח לשמוע את דעותיכם. אנחנו מברכים את מרסלו גלייזר, מה שלומך?
שלום חברים, מה שלומכם?
טוב מאוד, סתיו נמש?
ג'טלג לכם.
ג'טלג לך?
אמת.
ומפיקה על סגב מטוס.
ערב טוב לך, דביר.
אנחנו עושים היום את סקירת הליגה שאנחנו עושים, את פרק פתיחת העונה, הפריביו, ואנחנו מתחילים בית האטלנטי. בסדר, בואו נתחיל. נעבור על כל הקבוצות, ונתחיל בבוסטון סלטיקס. המאזן שלהם בעונת 18-19 היה 49-33, הפסידו לבאקס בחצי גמר המזרח, צירפו את קמבה ווקר, אנס קאנטר, קרסן אדוארדס, רומאו לנגפורד, טאקו פול, גרנט וויליאמס. עזבו אל אורפורד, קיירי ארווינג, אירון ביינס, מרקוס מוריס וטרי רוז'יר. בואו נתחיל בחמישייה. אז אני מניח שקמבה ווקר הוא בפנים בטוח, אורגן. וכפי שאני רואה את זה, זה ג'לן בראון, גורדון איירווד וג'ייסון טייטום, הם אורגנים נוספים. ואז עמדת הסנטר היא די פתוחה. האם מישהו מסכים איתי?
כן.
אז בואו נתחיל בעמדת הסנטר. כי אנס קאנטר, אני חושב, הגיע על תקן להיות סטארטר, אבל מאז ראינו גם שדניאל טייס משחק קצת בפרי סיזן, ויש עוד את כל מיני טיים לורד רוברט וויליאמס, אז השאלה המשמעותית, אני חושב שאנס קאנטר יכול לספק יותר תרומה אם הוא עולה מהספסל עם הסקנד יוניט, כי הוא צריך להתקפה ממש טוב, וקצת חור בהגנה. אז זה פחות משמעותי בחמישייה.
אז בוסטון, אני מניח, יהיו בצמרת המזרח העונה, וההסתכלות שלנו על החמישייה שלה לא אמורה להיות על החמישייה שתפתח את העונה, או על החמישייה במשחק העשירי או המשחק העשרים. אנחנו אמורים להסתכל על הפלי אוף, ולראות מי תהיה החמישייה שתרוץ הלאה. אני מנסה לדמיין את אינס קנטר בחמישייה במשחק מול פילדלפיה, בסדרה מול פילדלפיה לצורך העניין, מול אמביד ואורפורד, קצת לא נעים. אני מנסה להסתכל על קנטר, כסנטר שלהם בסדרה מול מילווקי, מול החדירות של יאניס ומול כל הכלים ההתקפים של מילווקי, לא כל כך מסתכל על זה ככה. אני חושב שפה הבעיה של בוסטון, זאת אומרת, שאלת מקודם מי הסנטר, אז זרקתם את טייס וזרקתם את קנטר, אין שם איזשהו מישהו שהוא איזושהי חבילה כוללת כמו שאופורד היה, שנתן איזושהי מעטפת, אין הגנתית, אין התקפית, אין קבוצתית, ופה בוסטון בבעיה. והפתרונות שלי הם פתרונות אחרים דווקא.
אני אלך יותר עמוק לבעיה, כי אם שנה שעברה היה מישהו כמו מרקוס מוריס, שיכול לשחק סמול בול פייב, השנה גם את זה אין להם. מישהו בפור שישחק חמש, הם יהיו מאוד, הם היו חלשים שנה שעברה בהם בגבוהים, הם יהיו עוד יותר חלשים מהעונה. אני, עם כל הכבוד לדניאל טייס, ואולי יכולות
כינוי המצוין שלו.
טייס, טייס בייבי. דנילה טייס, כן?
כן, כן, כן.
אז תסתכלת עליי, כאילו זה לא הכינוי.
לא, לא, לא.
אז אני לא קונה, וואו, איך צריך לפתוח עם דניאל טייס, כי הוא שומר כזה מדהים, ואנס קנטר כזה גרוע. בוסטון שנה שעברה היה להם גם בעיות התקפיות, ג'יילן בראון עדיין לא מוכח כשחקן התקפה עקבי, גורדון היוורד לא מוכח ככלום אחרי עונה שעברה, וגם ג'ייסון טייטום לא היה מספיק טוב כשחקן התקפה שאפשר לבנות עליו. אני לא רואה מצב שעם כל הרצון לעשות סקנד יוניט יותר טוב, כי אפשר לדבר גם על הספסל המאוד דליל של בוסטון העונה, הם יצטרכו את קנטר כי יצרה נקודות. קנטר הוא אחד משחקני ההתקפה בפוסט הטובים בליגה, ואני לא יודע כמה זה ילך לאורך זמן מישהו אחר, הם חייבים אותו.
אני חושב שאנחנו נראה במהלך העונה חמישיות שאולי טייטום ומרקוס סמארט יסחקו כארבע וחמש של הקבוצה הזאת, אבל אז שוב,
מגיעים לפי, כן, דיברו על מרקוס סמארט בתור סנטר, זה,
כן,
זה,
אבל
זה, אתה, זה מעניין, אבל
אבל זה, זה לסיטואציות ספציפיות. אתה מגיע לפילדלפיה עם החמישייה שלהם, שהשחקן הכי נמוך שם הוא ג'וש ריצ'רדסון, שהוא 2 מטר, וזה לא יעבוד שם.
אני חושב לא רוצה יותר מדי לדבר על מרקוס סמארט בתור סנטר או כל מיני קוריוזים כאלה. יכול להיות שיש קבוצה פה ושם שיהיה מאצ'אפ ספציפי ששחקו.
לא, לא, זה גם, אני מסכים.
הם בבעיה, והם יהיו חייבים לחפש מישהו שיבוא לשם.
יש כאלה?
תמיד יש. לא, אין לי טרייד עכשיו בראש שחשבתי עליו, אבל אם בוסטון לא אומרת, בוא נשרוף את הזמן עד שהחוזה של היוורד נגמר, ומאמינה שכן יש לה פה מהלכים בשביל להיות קונטנדרית אמיתית, הם יצטרכו לחפש מישהו שיבוא לשחק, שיהיה גבוה, two-way
או איבאקה כזה. איבאקה זה,
אבל באיזה עולם הם מאמינים שהם קונטנדרים?
הם חייבים להאמין
שהם בוסטון סלטיקס.
השנה?
בוסטון סלטיקס.
לא, שנייה, העונה הזאת, הקרובה?
דבר ראשון...
למה לא לשרוף עונה?
כי זה לא רק לשרוף עונה, זה לשרוף כמה עונות, כי עוד מעט גם הצעירים האלה מתחילים לקבל כסף
כבר בקיץ הקרוב.
ג'לן בראון כבר רוצה מקס ודחה הצעה שמאוד נדיבה שהציעו לו, אז זה לא כזה נכון שבוא נשרוף את העונה הזאת ונחכה קדימה. מה גם שהמזרח מספיק חלש כדי ששינוי אחד קטן בקבוצה טובה ומאומנת ועם סגל שרץ כבר כמה שנים יכול באמת להקפיץ את הקדימה.
נכון.
אז לא, אני לא חושב שבוסטון במוד לשרוף את העונה הזאת.
אבל אני גם לא חושב שכרגע הם קונטנדרים בשום צורה.
אני מסכים, אבל זה לא אומר שהם לא רחוקים אפילו שתי שני מינורים.
זה לא משנה, אי אפשר להגיד, אם אתה אומר עכשיו שקבוצה השלישית החזקה ביותר במזרח גם צריכה לפרוש ולוותר על עונה, אז אני לא מבין לאן אתה הולך
לשיטת ה... לא לפרוש ולוותר על עונה.
או לא נאטין לזה, כאילו... לא, לא. טורונטו לא הייתה יותר טובה מגולדן סטייט ברמה כמו ש...
לא הייתה יותר טובה מפילדלפיה.
נכון.
לא, אני מסכים.
אנחנו רחוקים מגבוה, זאת אומרת, שימו לב שאנחנו מדברים, אז שהתחלנו לדבר, אנחנו מדברים על עמדת הסנטר. הם רחוקים גבוה לא מלהיות קבוצה, הקבוצה הכי טובה בליגה, הם רחוקים שחקן גבוה מלהיות קונטנדרים במזרח.
נכון, וקבוצה הרבה יותר שלמה.
העניין הוא שאין שחקן כזה שזמין או שהגיונית יכול להגיע.
אנחנו נזכור את כל הקבוצות ואנחנו נגיע. אני חושב שלא פה מתחילות, לא פה נגמרות הבעיות של בוסטון.
אז מעניין אותי, כי בעיניי, אם היינו מוציאים עכשיו את עמדת הסנטר מהמשוואה, אז יש להם סגל של קצת יותר היגיון מהסגל של שנה שעברה.
תסביר.
אני חושב שלא הייתה היררכיה ברורה, וחדר הלבשה לא היה לגמרי ברור שנה שעברה. קמבה ווקר הגיע כשחקן שהוא הרבה יותר טים אוריינטד. טייטום יותר ברור שהוא עכשיו צריך לקחת את ההתקפה יותר עליו בפרונט קורט. מרקוס מוריס היה קצת לא הגיוני ההימצאות שלו שם, כי הוא היה שחקן... חמישייה, אז איפה טייטום נמצא? עכשיו זה נראה לי מאוד עליוני. קמבה ווקר, בראון, היוורד וטייטום, לכולם יש את המקום שלהם, אף אחד לא צריך להרגיש שהוא נשמטת לו הקרקע בין מהרגליים אם הוא משחק טיפה פחות טוב או יורד לספסל. אני מאוד אוהב את זה, ומרקוס מוריס, שחקן שישי.
אוקיי, אז אני לא כזה מסכים מה שאתה אמרת בחלק הראשון, אבל אני אתחיל דווקא מהחלק השני, ונגיד, והרביעה הזאת של טייטום, היוורד, בראון וקמבה, הם יציבים, וכל אחד יודע את התפקיד שלו, ואני נגיד, ואני גם רגוע לגבי מה הם יתנו לי. אחריהם, אמרת מרקוס מוריס, שחקן שישי, ואז על מי אנחנו מדברים פה? על קארסון אדוארדס, על רומאו לנגפורד, שמי אוג'לי, מי מחליף את ג'ייסון טוטנהאם שאתה רוצה לשחק?
יש בעיה בספסל, אבל...
זה בעיה...
לא, אני מסכים שיש בעיה בספסל, אבל זה לא נוגע כרגע לזה שחמישייה הייתי בנויה יותר טוב.
אני חושב שחמישייה לא בנויה... אני לא חושב שחמישייה בנויה טוב, אני חושב שזה חמישייה שלהוציא קמבה, כולה סימני שאלה. אני לא בטוח מה ג'לן בראון ייתן לי, אני בטח לא בטוח מה גורדון היוורד ייתן לי, וגם ג'ייסון טוטנהאם, אני לא יודע מה הוא ייתן לי.
אני רוצה להרחיב את מה שסתיו אמר כרגע. קמבה ווקר עונה קודמת, שפל של 5 שנים באחוזי קליעות ל-3, קלה 35.5% ל-3, שפל של 5 שנים. ג'לן בראון נפל מ-39.5% ל-3 ל-34.5% ל-3 עונה לפני, על אותו ווליום של זריקות. זאת אומרת שאנחנו רואים איזשהו, לא ראינו את הקפיצת מדרגה שחשבנו, ואנחנו רואים אפילו ירידה, הוא בקושי הולך לעונשין, 4 זריקות עונשין למשחק. ג'ייסון טייטון גם, אחוזי שדה ירדו מ-47 ל-45, אחוזי 3 מ-43.5 ל-37.5. זאת אומרת, גם השלישייה שהיא לכאורה בנקר בקבוצה, ואני לא מדבר בכלל על גורדון היוורד, שאנחנו לא יודעים איך הוא יחזור, גם השלישייה שהיא בנקר, היא עשתה צעד אחורה שנה שעברה. אז כן חסר סנטר וכן חסר עומק, אבל גם השלישייה שהיא בנקר, לא כזאת בנקר.
זה קבוצה שהיא מאוד יכולה להיות היטרומיס, כאילו אם כל מה שאמור היה לקרות שנה שעברה יקרה העונה, אז הם יהיו מאוד מאוד בסדר גם אם בלי עוד שחקן שיחזק אותם. אבל אם אחד מהדברים שהיה אמור להיות בסדר שנה שעברה לא קורה השנה, אז אנחנו כבר מדברים פה לא רק לקבוצה בלי עומק בספסל, קבוצה גם בלי עומק בחמישייה, ואפילו בקונפרנס חלש זה יכול להיות מאוד לא נעים.
אז יפה, זה מה שמעניין, אני חושב שיש 3 שחקנים שהם קצת לא יודעים מה יהיה הדבר הבא איתם, ג'לן בראון, ג'ייסון טייטום והיוורד. אז בואו שניה נדבר עליהם. מה הסיכוי לדעתכם לבאונסבק, לעונת באונסבק של היוורד?
תגדיר באונסבק.
הוא מרוחק כבר 2 מהפציעה.
תן לי את הלבל. יוטה היוורד?
לא, 80% יוטה.
סביר. אני חושב שהעונה שברה, ואני באמת לא אומר את זה כביקורת, כי הפציעה הייתה מאוד מאוד קשה, ו... החזרה המאוד מהירה של פול ג'ורג' מפציעה די דומה גרמה לנו לחשוב שזה כל אחד ככה וזה ממש לא, אבל הפער בין איך שהוא היה שנה שעברה ל-80% יוטה הוא עדיין פער עצום, ו לא ראיתי אותו באוף סיזן מספיק, ומה שראיתי זה לא היה, זה לא שאני מחזיק מפרי סיזן.
זהו, אולי זה שלא ראיתי אותו באוף סיזן זה טוב, כי בדרך כלל אנחנו רואים באוף סיזן את מה שהשחקנים רוצים שאנחנו נראה באוף סיזן, אז לא רואה את זה כנקודה.
אני לא יודע, אני כזה לא פסימי, אני לא פסימי לגבי גורדון היוורד.
אתה לא אופטימי.
לא אופטימי.
אתה לא אופטימי, כן. אתה מאוד פסימי.
מה שכן יכול לשחק לטובתם אולי זה שאנחנו זוכרים בעונה, לא עונה קודמת, לפני שתי עונות, עם כל הפציעות והכל, הם באו כאנדרדוגים, וברט סטיבנס בא עם איזושהי תוכנית משחק של אנדרדוג, שידע להצמיח בתוכה הן את טייטום והן את ג'לן בראון. יכול להיות שהעונה, בלי כל ההייפ סביב קיירי, ובלי על אורפורד, שהוא היה הבסיס של הקבוצה הזאת, הם שוב מגיעים לאיזושהי עונה, אנחנו לא מדברים עליהם כרגע כקונטנדרים, הם מגיעים כאנדרדוקים, יכול להיות שזה יעשה להם טוב.
מי, אם הייתי צריך לשאול אתכם, מי מבין טייטום ובראון יכול לתת את הקפיצת מדרגה? שניהם צריכים לתת משהו כדי ש...
אני לא ממעריצי ג'יילן בראון, אני חושב שאותו פלייאוף, היה לו באמת איזה חודשיים מאוד מאוד טובים, חודש האחרון של סוף עונה, והפלייאוף שמאוד, הוא נראה ממש טוב, אבל רוב הקהרה שלו הוא השחקן שראינו שנה שעברה, או אולי טיפה ליותר, ואני חושב שפלוס מינוס זה השחקן. טייטום, אני באמת מאמין שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואם... הוא חייב לפרוט את זה עונה, אחרת אנחנו נתחיל לדבר במונחים כאילו אחרים לגמרי לגבי השחקן הזה. הוא חייב להיות זה, ואני גם מאמין שהוא ייתן עונה הרבה יותר טובה משהו נתן עונה שעברה.
אני חושב הפוך, וגם אמרתי את זה עוד בעונה שעברה. קודם כל לגבי טייטום, לא בגלל... טוב, אתם יודעים את דעתי גם על קובי בריינט. ג'ייסון טייטום הוא לא קובי בריינט, וכל העצות והטיפים שהוא מקבל ממנו לגבי זריקות מחצי מרחק וכל הדברים הללו, הוא לא קובי בריינט, זה לא עושה טוב למשחק שלו, וזה גם פגע באחוזים שלו. כבר אמרתי שאני חושב שבראייה לאחור ג'לן בראון יהיה שחקן טוב יותר מג'ייסון טייטום, אבל נחיה ונראה.
אפשר להגיד, התייחסת לקרסטן אדוורדס, אז אני רוצה להוציא משהו מהדרך. התשע שלשות שלו ב-60% היה מעולה והדרך הייתה מרשימה, אבל אפשר לציין שנייה מכל, לציין את ההתלהבות ולהזכיר שזה תדע מונה וזה מול קליבלנד, והיה גם משחק של 1-7 שאף אחד לא מזכיר. אז... כי שמעתי את זה לא מעט, אז בואו טיפה נרגיע, יכול להיות שהוא יהיה טוב, יכול להיות שלא.
אני חושב שמרסלו לא הסכים איתי באיזשהו דיון באיפשהו, אבל יש דבר שבוסטון ממש ממש טובה בו, זה לעשות הייפ לשחקנים הצעירים שלהם. אפילו נגיד, אני לא מדבר על הכישרונות כמו בריין וטנטום, שראינו אותם, והם באמת שחקנים טובים, יותר או פחות, אני מדבר על שחקנים כמו קרסן אדוארדס אחרי משחק שלשות אחד, רוברט וויליאמס שהוא כנראה הסנטר ההגנתי הגדול הבא של הליגה, ואפילו...
טאקו פול.
שחקנים כמו שמי אוג'לי שיש כאלה שישבעו שהוא מצוין, או דניאל טייז כפתאום שחקן חמישייה, וטרי רוזיר שהפכו אותו בהייפ בלבד לשחקן מקס בשארלוט.
זה לא שלא הסכמתי איתך, אמרתי שבלוס אנג'לס הייפ הזה יותר גבוה. תתאר לך את קרסן אדוארדס קולע 9 שלשות במשחק שבו לברון משחק? הוא אול אוף פיים פרוספקט.
אני לא חושב שאתה צודק, אבל בזה הם אלופים, ואני איתך לגמרי, בואו נרגע. או זק נורבל ג'וניור.
כן, בדיוק.
טלי נורטון טאקר. וגרס נותנים להם 48.5 ניצחונות. אני אתחיל 44. מישהו רוצה לתת?
רגע, הם עדכנו את זה ל-49 כשאני הייתי שם, ו...
הוא עדיין אנדר.
49.5?
לא, חס וחיה שאני אגיד כל כך הרבה.
לא, זה מה שהתכנו את זה ל-49.5?
לא, 49. אמרת 48.5, לא?
כן, מי נותן זה?
זאת אומרת, חצי משחק זה מה שחקש.
בטח, כולם בחצי משחק.
אני רציתי להגיד 44, ואני אגיד 43.
אני הולך קצת יותר גבוה על 47, בכל זאת המזרח חלש.
המזרח חלש, אבל המשחק, אנחנו נראה את זה, נראה לי, הוא התחזק בבוטום.
לא, הוא התחזק בטיר השלישי שלו, ובוסטון עדיין בטיר השני.
לא, כן, אבל זה משחקים שהצטרכו אולי להילחם קצת יותר, ואולי יקחו להם כמה
משחקים. אז הם ילחמו וינצחו. שוב, אני, התחזית שלי 47 ניצחונות, מקום רביעי במזרח.
אני נותן להם 42 ניצחונות.
וואו. טוב, כמה זה במקום 60 במזרח?
זה שביעי, זה... זה לא בטוח פלייאוף.
מדהים שקבוצה שלפני חצי שנה הייתה הן קבוצת ההווה של הליגה והן קבוצת העתיד של הליגה, עכשיו היא לא קבוצת ההווה של הליגה.
ואולי גם לא קבוצת...
וגם לא קבוצת העתיד של הליגה. זה כאילו מדהים ועצוב ב...
באמת מדהים.
כן.
מכאן אנחנו עוברים אל הברוקלין נטס. המאזן שלהם שנה שעברה היה 42-40, הפסידו לפילי בסיבוב הראשון, צירפו את קיירי ארווין, טוריאן פרינס, דיאנדרה ג'ורדן, ווילסון, צ'נדלר, גרט, טמפל, ובגדול גם את דורנט. עזבו דיאנג'לו ראסל, הוליס ג'פרסון, אלן קראפ, ג'רד דאדלי, דמארי קרול, אד דייוויז ושבאז נייפייר. נתחיל מהחמישייה. קיירי ארווין, קריס לבר, ג'ו הריס, טוריאן פרינס. עד כאן אין כל כך ספק.
לא יודע, את בטוח שפרינס פותח?
נראה ככה לפי הפרי סיזן. תן לי את זה קורוקס.
כן.
אני לא בטוח.
פרינס כשחקן שישי מהספסל, כיצר נקודות.
אני רואה את
זה. דרך אגב, לא שזה גם אופציה שתקרה קצת, אבל היא גם לא ריאלית, ווילסון צ'נדלר בארבע.
ווילסון צ'נדלר גם פצוע, אז...
מושעה.
הוא לא, הוא פצוע.
אתה בטוח שהוא מושעה, אבל לא משנה, זה היינו.
צ'נדלר מורחק ל-25 משחקים על סמים.
בייבי נק. אוקיי, אז בכל מקרה הוא לא יפתח את העונה, וטוב, אני רואה איזה טוריאן פרינס, בוא לא על הקורוקסים ועל הפרינסים אנחנו נריב, אבל בעיניי טוריאן פרינס יכול להיות אחלה אופציה, הוא גם קולה טוב ל3, אז אפשרות, זה טוב.
מבחינת האיכות הוא שחקן חמישייה, טקטית יכול להיות שעדיף לעלות אותו מהספסל.
לא, אז אני אומר, בגלל הקליעה שלו ל3, בגלל היכולות שלו, אני חושב שהוא יהיה מושלם בחמישייה, הוא עדיין רמה יותר מקורוקס. ג'רד אלן ודיאנדרי ג'ורדן, אני לא יודע מי פותח, אבל יש פה...
ג'ורדן, לא מאמין שג'ורדן לא יפתח.
כן?
לא חושב שהביישו אותו.
אפשר להגיד, אבל שבכל מקרה יש פה איזה חלוקת זמן פחות או יותר שווה מבחינת הדקות.
כן, לצערי כן.
למה, מי אתה רוצה לראות את ג'רד אלן?
לא רואה סיבה שדיאנדרי ג'ורדן יהיה סנטר פותח בקבוצה עם ציפיות.
כבר היום הוא לא טוב יותר ממנו, וכבר היום הוא לא נותן דברים.
למרות שהוא מול בוסטון.
בבוסטון? המציל, המושיע שלהם.
לא, אני אומר, גם אם עכשיו ישחק מול בוסטון...
זה זמן לראות וינטג' די-ג'יי.
כן, זמן לראות אם ונילה טייס יכול להיות ספיק טוב. בואו נתחיל. הייתה פה איזו הזרקה של טלנט מסוים לקבוצה, אבל אני רוצה לשמוע ממכם איך זה לדעתכם אמור לעבוד. כי יש פה סיסטם שעבד הרבה מאוד זמן, או ניסה לעבוד בברוקלין, הרבה חלוקת דקות, ואין אף אחד לא מעל הקבוצה ולא כל... פתאום קיירי ארווין נכנס לתוך הסיפור הזה, שברור שהוא הנאמבר 1. דורנט, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל גם דיאנדרי ג'ורדן, כמו שכבר התחלנו להזכיר. איך כל זה מתחבר?
קודם כל, כל העניין הזה של חלוקת דקות וחלוקת עומסים שנה שעברה, המטרה שלה הייתה אחת, להצמיח ולהראות כמה שיותר כישרון וכמה שיותר שחקנים רלוונטיים החוצה, כדי שכוכבים כמו דורנט וכמו קיירי יגיעו לקבוצה. אז זה קרה.
לא, אבל שחקן כמו דיאנג'לו ראסל, אם רצית
דיאנג'לו ראסל, אף אחד לא צפה שיהיה טוב כמו שהוא היה עונה שעברה.
אבל עדיין הוא גם
הוא צמח מתוך המערכת.
ברור.
לא הביאו אותו ככוכב מבחוץ.
אבל גם הוא לא קיבל את ה-32 דקות למשחק. כולם נעצרו על אזור 30-31 דקות.
כי לא הייתה סיבה שהוא יקבל 32 דקות למשחק. אני אומר שהמטרה של ברוקלין עונה שעברה הייתה לנסות להצמיח ולהראות כמה שיותר כישרון החוצה, כדי להביא את הכוכבים הללו, את דורנט ואת קיירי פנימה. העונה, כמו שאמרת, זה הולך להיות קצת שונה. קודם כל, סגנון משחק. שנה שעברה... הכדור היה רוב הזמן בידיים של דיאנג'לו ראסל. דיאנג'לו ראסל שחקן של פיק אנד רולים, לעומת קיירי שמגיע עם סגנון אחר לגמרי, קיירי שחקן של בידודים. זאת אומרת, כל שחקני המשנה שפרחו עונה שעברה, בין אם זה ג'ו אריס ובין אם זה קריס לברט לפני ואחרי הפציעה, צריכו להסתגל לשחקן שמשחק בסגנון אחר. אני חושב שעדיין... דיברנו על בוסטון, הם לא קונטנדרים השנה. ברוקלין לא אמורים לקחת אליפות, ואם הם יעברו סיבוב אחד בפלייאוף, זה יהיה הישג מבחינתם. הם אמורים ליצור איזושהי מסגרת כמה שיותר רחבה, כדי שעונה הבאה אנחנו הולכים להזריק לתוכה את קווין דורנט, וזה... דורנט הוא זה שיקח אותם הלאה, אבל הוא צריך את השחקנים משני מסביבו.
אני אתחיל מסיסטם. סיסטם זה דבר נחמד, אבל בוא נתאים את השחקנים לסיסטם לשחקנים ולא להפך. אז יש לך קיירי צריך להיות את הדקות שלו על הפרקט. חוץ מזה, אני כן חושב שיהיה חלוקת דקות די זהה. אני חושב שברוקלין, אני לא מה, אני, עוד פעם, זה מאוד קשה להגיד מה בדיוק המקום, אבל הם לא פילדלפיה ומילווקי, אבל אמרת בוסטון היא טירטו, אני לא רואה למה ברוקלין לא טירטו גם. יש לך את קיירי ארווינג שהוא שדרוג על דיאנג'לו ראסל, וחוץ מזה יש לך את אותה קבוצה של שנה שעברה שעשתה 42 ניצחונות. יש לך מחליף איכותי, או יודע מה, מחליף שהוא מעל ליג אברג' בכל עמדה גם. לא יודע, אני חושב שזה יופי של קבוצה למזרח.
וגם הטופ 4 במזרח הוא לא הטופ 4 של השנה שעברה. בוסטון, אמרנו כולנו שנחלשו, טורונטו ודאי נחלשו.
אני מסכים שזה קבוצה שנבנתה בשביל לא השנה, השנה הבאה, אבל זה לא קבוצה שתבוא לאוויר עונה, היא קבוצה שבהחלט יכולה לעבור גם סיובים בפלייאוף, זה גם עניין של הגרלה ומיקומים ודברים כאלה, וזה גם קבוצה שתוכל לקבל תיאבון אולי, תוך כדי עונה, להבין שאולי אני יכול לתריצה במזרח, ולחפש איזשהו חיזוק על אותה עמדה ארבע, או להעיף את, לא יודע אם הם יכולים, כאילו מבחינת הדינמיקה החברתית שם, אבל למשהו יותר טוב מדיאנדרי ג'ורדון, עוד שחקן יותר איכותי לווינג, זה קבוצה שאני בהחלט חושב שתחפש להתחזק ויכולה, ותהיה דומיננטי במזרח.
אוקיי. בואו נעבור כמה שחקנים שהזכרנו, ובואו נכנס יותר אליהם. טוריאן פרינס, תוספת שולית המשמעותית ביניכם?
זה תוספת משמעותית לעונה, אני בספק שהוא ישחק שם עונה הבאה, כי הוא בשנת חוזה, ואני לא חושב שטוריאן פרינס, אם הוא יהיה טוב העונה, אם יהיו שחקן שהם ירצו לשלם לו הרבה כסף, ואם הוא לא יהיה טוב, אז מה זה משנה? אבל כמו שלעונה הזאת הוא מושלם, כי הוא בשנת חוזה, הוא ישחק חזק, הוא שחקן טוב בסך הכל, וכן, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על הוא קורוקס, או לא משנה, אולי משהו אחרי קצת יותר יצירתי, אולי ניסיון לשחק עם, ניסיון לשחק עם די-ג'י ואלן ביחד, אבל טוריאן פרינס הוא שחקן חמישייה ראוי.
אוקיי. אז שוב, בוא נדבר על ג'ורדן ואלן. איך אתם רואים את ההתפתחות של אלן, והאם היא נפגעת מהגעתו של, של ג'ורדן? הוא לא רק, צריך להזכיר, הוא לא רק חתם לשנה או שנתיים, הוא חתום עכשיו עד...
לא, חתום לשנתיים, דיאנדרה?
כן.
חתום לשנתיים.
לשנתיים, העונה הזאת ועוד עונה?
כן.
לדעתי יש לו גם אחרי זה אופציית שחקן. אז שווה לבדוק לזה. אבל זה בעצם נשים פחות או יותר גולל, אם הוא אם במצב כזה על ה...
דיאנדרה חתום עד 2022-2023,
כן.
אתה צודק.
תראה, אלן שיחק עונה שעברה 26 דקות. הייתי רוצה לראות את העונה משחק 30 דקות, אבל אני לא מאמין שהוא ירד מה-26 דקות האלה, וזה בסדר, כי גם ג'רט אלן, לפחות עונה שעברה, הוא עדיין שחקן שבמשחקים מסוימים יהיה מאוד חשוב, במשחקים אחרים יהיה, לו, יהיה להם בעיה, בעיות איתו של מאצ'אפים וכאלה.
אבל בעיית מאצ'אפ דיאנדרה לא יפתור, כי בדבר
נכון.
פחות או יותר על אותו שחקן.
גם נכון.
לא מסכים.
אבל פחות שחקן פחות טוב.
ההבדל היחיד, כמו שאני רואה אותו לפחות, זה שדיאנדרה קצת יותר מסיבי.
כן.
אולי אלה משחקים מול פילדלפיה והם בידים כאלה, אבל כמה קבוצות כבר כאלה יש בליגה.
נכון.
אז לא?
אלן, זה רק הרבה שלושות יחסית עונה שברה, באחוזים מזעזעים. רק 0.6.
כן, לא, אני אומר, הוא זרק, זה משהו חיובי.
זה מעניין, כן, ב-12%.
וואו. 13.3, סתיו.
אני לא רואה את ההתפתחות שלו באמת נעצרת, אבל כן, אם דיאנדר הולך לחנות שם כשחקן עם ציפייה לקבל דקות משמעותיות ולא משהו שהולך ויורד עם הזמן, אז בסופו של דבר זה יפגע בו, והם גם יקבלו החלטה אולי להשתמש בכסף הזה במקומות אחרים.
אנחנו צריכים לזכור שדיאנדר הגיע לשם לא כי הם באמת צריכים את דיאנדר, אלא כעסקת חבילה עם קרי ודורנט, ככה שהם כן צריכים עדיין לתת לו את הדקות.
בגלל זה אני אומר, הם לא יביישו את העונה, בגלל זה אני אסקפטי אם אלה נפתח יותר מ-10 משחקים.
חבל.
קריס לברט?
אוהב אותו, שחקן נחמד.
הוא יכול להיות צלע שלישית מושלמת. בעולם של שנה הבאה.
אני רוצה לראות עוד עונה. לא בטוח. כן? לא בטוח שהוא בלבל הזה. של כאילו לעשות ביג 3 או מיני ביג 3 או כל דבר כזה.
זה לא ביג 3, זה...
זה ביג 2 ועוד צוות מסייע מסביב, והוא כן שם.
אבל כשאנחנו מדברים...
שם הוא כן, אבל אנחנו מדברים כצלע שלישית הקלאסית, אני לא חושב שהוא שם, ואני לא בטוח שהוא ברמה הזאת, אני רוצה לראות אותו.
הוא לא קליי תומפסון של ברוקלין, אבל במסגרת של שני כוכבים, בואו נשווה את זה לצורך העניין לטורונטו של שנה שעברה, שחקן שלישי בטורונטו של שנה שעברה הוא יכול להיות.
כן.
וגאס נותנים לה 43.5?
47. 49.
מאיפה זה?
מה? לא, אני נותן להם 49.
אוקיי. חשבתי שאתה מתקן אותי שוב.
לא, לא, 43.
סתיו, אתה נותן 49?
48, די. זהו.
טוב. אני הרבה פחות אופטימי, אני נותן 44.
שתי ניצחונות יותר מעונה שעברה.
כן.
וואו.
45, מקום שישי.
וואו.
47.
סתיו, אם אתה עובר ל-46, אנחנו, יש לנו רצף של...
אני מרגיש את המספר.
זה נטו דין ווידי.
נכון.
האמונה שלי בדין ווידי.
ניו יורק ניץ, 18-19, המאזן שלהם היה 15 ניצחונות, 65 הפסדים, לא עלו לפלייאוף כמובן, צירפו את אלפריד פייטון, ג'וליוס רנדל, בובי פורטיס, ארג'יי ברט וטאז' גיבסון, עזבו אמנואל מודי, מארי אזוניה, דיאנדרה ג'ורדן ונועה וונלה. חמישייה משוערת, אז בעיניי זה די נעול. לא, אני חושב שיש לי את זה.
אוקיי.
זה דניס מיד ג'וניור, ארג'י ברט, מרקוס מוריס, ג'וליאס רנדל ומיצ'ל רובינסון. יש למישהו השגות?
אף אחד לא, כאילו, כל הוויכוח שם זה מי יפתח בפוינט גארד.
אלפריד פייטון ודניס מיד ג'וניור, אז בעיניי זה כבר...
ליליקינה...
וגם בשלוש, אני לא יודע אם הייתי עולה... ליליקינה
בטוח לא יפתח.
נכון.
ליליקינה לא יפתח.
לא יודע.
זה פייטון אולי, ובשלוש, לא יודע, אולי קווין אוקס יעלה.
אני לא יודע, אני גם לא בטוח שמיצ'ל רובינסון הוא הסנטר הפותח שלהם כל העונה.
מיצ'ל רובינסון, דרך אגב, הוא נשברה עלה מהספסל ונתן את כל התצוגות הטובות
שלו. כן, אבל בוא, אנחנו רואים מה היה בפריסיזן, אנחנו שומעים את ההערות של פריסטיאל. זה החמישייה שאני מרגיש הכי בטוח איתה.
אם זה ה-day one starter, אני חושב שאתה צודק, אני לאורך זמן לא בטוח.
טוב, אז זה הנקודה לדיון הראשונה פה שאפשר לדבר, כי יש פה הרבה עניין של מבוגרים לעומת צעירים. נתון מעניין, שבעת הווטרנים שאני צחתימו שנה, כולם ראו מעל 24 דקות ממוצע בשנה שעברה, אז צריך לראות מי יקבל את הדקות האם הובטחו להם דקות מסוימות ומי מהם יקבל את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים פה למאצ'ים ספציפיים. מוריס הוא לא אם אנחנו חושבים שאני רוצים לפתח את הקור הצעיר שלהם כדי לראות מה יש להם ביד, וכמובן הם לא יעשו שום דבר שנה כנראה משמעותי, אז זה הסיבה שאנחנו רואים את רובינסון ולא את פורטיס, זה הסיבה שאני מניח שברט הוא שם לעומת, נגיד, וויין אלילטון או רג'י בולוק, אבל מוריס ונוקס, לפי ההיגיון הזה, הוא לא תופס. עובדה שמוריס כנראה הולך לפתוח, לפחות מבחינתי. אז איך אתם רואים את הבלנס הזה? באיזה עמדות, באיזה מקרים הם כן צריכים ללכת עם הצעיר הזה בשביל העתיד, או באיזה מקרים אולי השחקן לא מספיק טוב?
אני אמרתי שדיברנו על הניקס, או באחד התוכניות הקודמות, אמרתי שמה שהם עשו זה מספו כל נכס שהם יכולו להיות, ותראה לשגר אותם אחר כך החוצה. מה שאני מאמין שיקרה זה שהניקס מסתכלים על המזרח, אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על השחקנים שלנו, יש לנו שחקנים טובים, במיוחד יחסית למזרח, ובוא ננסה לראות מה אנחנו שווים. יחכו את השבוע, שבועיים, חודש ראשון, לראות אם כמה הם גרועים או כמה הם טובים, ובמקרים האלה אני חושב שכן יהיה הליכה לשחקן למרקוס מוריסים, בובי פורטיס, אולי אפילו טאג' גיבסון יקבל דקות, ואז ברגע שהתבהר התמונה והם הבינו שהם הולכים או לא, אם הם ימשיכו להיות טובים, אז ככל שהזמן יתקיים, הם ימשיכו עם הביטחון הזה בשחקנים היותר ותיקים, או אלה שהביאו את הניצחונות למקום שהם הגיעו, אם הם יתבדו, וזה המקום שבו מרקוס מוריס יהפוך להיות טרייד אסט, אין שום היגיון להחזיק אותו, כנה לגבי טאג' גיבסון, וויין אלינגטון יהיה שחקן תמיד שיהיה בביקוש תמורת סיבוב שני או משהו כזה, ואז אנחנו נראה הרבה יותר דקות של נוקס ושל טריאר ושל ברט, מן הסתם גם אני צופה שהוא יהיה שחקן חמישה, כי הוא באמת יותר טוב מכל האחרים, ורובינסון לא יאבד את המקום שלו בהרכב, אז זה התחושה שלי, מה שהולך להיות בניקס.
הלכת קדימה מדי, דביר, לנסות להתחיל לנתח, גארדים צעירים, ותיקים והכל. שים לב שהניקס החתימו את רוב השחקנים שלהם לשתי עונות, מתוך מטרה פשוטה, עוד שתי עונות לעשות איזשהו קיץ כמו שהם עשו בקיץ הזה, שהם היו מועמדים לקחת בערך כל כוכב, ובסוף הם לא קיבלו שום דבר. עוד שתי קיצים, יאניס כנראה יהיה זמין, וזו המטרה שלהם. לנקות את האורבות מכל השחקנים הוותיקים, מי טאג' ומי בובי גיבס, בובי פורטיס, ובובי גיבס.
בובי גיבסון, וואו, שחקן טוב.
בובי גיבסון.
לא, בובי גיבסון הוא נגן גיטרה בלהקת קאנטרי.
מה לגבי טאג' פורטיס?
אז מה שסתיו אמר הוא מדויק. יכול להיות שבתחילת העונה הם כן יעלו עם השחקנים הללו שיהיה להם במהלך העונה איזשהו ערך טרייד. מרקוס מוריס לגמרי.
זה מאוד מבלבל.
כן, שני מר מוריס. מרקוס מוריס לגמרי, שחקן שקונטנדרית תרצה אותו במהלך העונה, שחקן שיודע לייצר נקודות, וטאג' גיבסטון גם, ארבע, לוחם כזה שלוקח ריבאונדים ושומר, יכול להיות נכס. וגם השחקנים האחרים, ככה ש... יכול להיות שבתחילת העונה כן, יכול להיות ששניים, שלושה מהוותיקים הללו כן יעלו בחמישייה וכן יקבלו יותר דקות. המטרה היא בסופו של דבר לתת את הדקות לדניס סמית, לתת את הדקות לארג'יי ברט, לתת את הדקות לנוקס, לרנדל, למיצ'ל רובינסון, לשחקנים שאולי ילכו איתם מעבר לעוד שנתיים הללו, עם הכוכב או שניים שהניקס רוצים להביא. אני לא רואה טעם כל כך לנסות לנתח את הקבוצה העונה, כי הם לא ינצחו.
לא יודע, אנחנו באמת בטוחים שהם יהיו כאלה גרועים? כי אם נסתכל על זה, בוא נסתכל רגע על הדברים המוכחים, מרקוס מוריס הוא שחקן NBA טוב. נקודה. ג'וליוס רנדל הוא שחקן מאוד טוב. מיצ'ל רובינסון נראה ניצוצות. בובי פורטיס הוא שחקן טוב. טאג' גיבסון הוא שחקן שיודע את העבודה, הוא שחקן מקצועני.
אבל כולם על אותה עמדה.
בסדר.
זאת אומרת, תביא 10 כוכבים, שים אותם על אותה עמדה, רק אחד או שניים הם יכולים לשחק בכל רגע נתון.
בסדר, יש לך קרב על הסנטר, קרב על הפאור פורד, קרב בסמול פורד, אחלה, זה מה שאמרת לבוסטון הלוואי והיה להם. יש לך קצת סימני שאלה, אתה לא יודע לאן ארג'י ברט, אבל בחירה מספר 3 בדרפטים, כל האייפ, אתה מצפה למשהו חיובי, וגם פה יש לך מחליף כמו ויין אלינגטון. עמדת הרכז היא הרבה פחות טובה, אבל גם דני סמית יראה עונה טרוקי טובה, עונה שנייה מאוד מאכזבת. אלפריד פייטון הוא לא יצדיק את המקום שהוא נבחר בדרפט, ולא יהיה רכז כוכב, אבל הוא רכז פותח סביר. דיברנו על כמה חלש המזרח. אנחנו בטוחים שהם הולכים ל-25 ניצחונות?
אז אני אגיד לך מה אני חושב על מה שאתה אומר. מבחינת טלנט-וויז, באופן מאוד שטחי כמו שאתה מראה אותו, אז כן, יש להם גם שחקנים טובים, אבל קח דוגמה את שחקן כמו מרקוס מוריס, הוא שחקן טוב בסוף בשיטה כמו בוסטון, שהוא לא צריך לקחת נטל התקפי מאוד גדול, והוא לא זה. פה, למעט ג'וליוס רנדל, שהוא היחידי שיכול גם לייצר לעצמו נקודות, ואתה מרגיש בטוח שהוא יכול לעשות את זה, שאר השחקנים הם שחקנים משלימים בקבוצה שאין, הם צריכים את השחקנים ה-number one ו-number two כדי שהם יהיו שחקנים משלימים עבורם. אם דניס סמית ג'וניור יעשה קפיצה ויחזור ליכולת שלו מהעונה הראשונה וישפר אותה, אז אתה צודק, יכול להיות שיש פה קבוצה. אבל בין זה לבין זה, אני בעיקר רואה המון הליכה לשחקנים כמו ארג'י ברט, שבינתיים לא, כנראה לא יהיה מאוד יעיל, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות שלו. מרקוס מוריס, out of position, וגם, כאילו, כמה אתה יכול ללכת אליו לפאמפ פייקים?
וגם אין מי שיחפה עליו הגנתית, כמו שבבוסטון חיפו עליו.
מיצ'ל רובינסון, שאני מאוד אוהב אותו, אבל הוא מוגבל התקפית בשלב הזה, אם לא יהיה פוינט גארד כמו שצריך שיאכיל אותו במקום שהוא צריך לקבל, מה גם שהוא בסכנה של לא להצליח לתת הרבה דקות בגלל בעיית עבירות. אני לא יודע, זה לא מספיק, הטלנט בוואקום נראה טוב, אבל איך קבוצה כזאת עושה בסוף נקודות, איך היא מנצחת משחקים? אני לא רואה את זה.
שיחקתי היום ב-NBA 2K, וב-NBA 2K הנגזרת, הרייטינג של הקבוצה נגזר מהרייטינג של כל השחקנים בנפרד. אז אני אקסי דוגמה לזה שיכול להיות שיש להם שחקנים עם רייטינג שהוא בסדר גמור, אבל קודם כל, הרבה מהשחקנים הם על אותה עמדה, כך שהרייטינג הזה בסופו של דבר לא אמור להתארגן לרייטינג של הקבוצה, וחסר שם איזשהו דבק, וחסר שם אולי איזשהו פוינט גארד.
חסר דבק לקבוצה חדשה לגמרי.
לא, וזה אחלה שיש לך רג'י בולוק בשחקן שהיא בסגל.
אבל קבוצה חדשה לגמרי, שמגיע ג'וליוס רנדל שהוא איזשהו חור שחור, ג'וליוס רנדל חור שחור של כדורים. ארג'י ברט הוא אמור לסרק שם כפוינט גארד או שוטינג גארד, שהוא גם סוג של חור שחור, הוא לא בן אדם שאמור לחלוק כדורים.
כן,
המון שחקנים.
כל מה שאתם אומרים נכון, אני מסכים שלא הייתי בונה את הקבוצה הזאת, אני מחזיר לאיזה קונפרנס אנחנו משחקים בו, ואני אומר, יכול להיות, עוד פעם, אני חושב שהם יהיו הרבה יותר טובים מה שנותנים להם, אני לא חושב שהם יהיו טובים כמו שאני מנסה למכור, אני רק אומר שיכול לבוא מאמן, יכול לעשות פה חיבור, יכול להיות שחקנים האלה שרוצים כן
להצליח. פיסטל הוא לא יהיה מאמן הזה.
לא. אבל, ולא יודע, אם יש לך טלנט על הנייר, זה צעד כבר יותר טוב מאשר להיות בלי טלנט בכלל, וזה צרה שכאילו הם צריכים לעבוד איתה, ואני חושב שאתה מאוד מקטין את מרקוס מוריס ביחס לרמה האמיתית שלו. הוא שחקן פלוס הגנתי, לא מינוס.
בסיטואציה מסוימת, צורך העניין, בספרס, שהוא כבר סגר העונה וויתר על החוזה שם, הוא היה מושלם לשם, אבל זה עדיף כנראה יותר כסף ויותר נגיעות בכדור.
הוא בצדק.
נכון? ויהיה מעניין לראות, הגיעו כמה שחקנים עם איזשהו פתיל קצר, מרקוס מוריס שחקן עם פתיל קצר, ראינו את זה בתחילת העונה, שדפק למישהו כדור בראש. בובי פורטיס, אנחנו זוכרים את האגרוף שהביא למירוטיץ', רנדל גם, לא שחקן הכי מוברג. בוא נראה איך הם יסתדרו עם הרוקי פוינט גארד, שאמור לקחת כל כדור לסל ולא להסתכל עליהם.
יהיה מעניין.
אני חווה שם פיצוץ.
התכופפות של פורטיס עם מרקוס מוריס ממנצח.
מרקוס מוריס.
כן?
הוא יקרא לאח שלו גם.
לא, אבל עזוב אח שלו, קרייזי אייז, לא כאילו...
מרקוס מוריס.
נגיחה. כן, יותר. אני
לא מתעסק עם מרקוס מוריס, שהלך מכות יחד עם אח שלו, קבוצת פוטבול.
לגמרי.
וגרס נותנים להם 26.5, אני אפתיע את סתיו, 24.
אז אני אתן להם טיפה עובר 28, זה לא ייקח אותם לשום מקום.
וגרס התקנו ל-28.
אז אני וגרס.
ואני לוקח 31.
אני אומר 22.
מה?
אין, שום דבר לא מתחבר.
מה אתה נותן, סתיו?
31.
בוא נלך לפי הפגס שלי כאן והלאה, כי זה לא...
אוקיי, רק בצד העדכון, זה לא משנה באמת. או שאתה רוצה את הטופס? רוצה להחזיק בו?
סתיו הביא טופס מטיול בר מצווה שלו, בלוס אנג'לס.
זה היה מספר ניצחונות.
אבל אני ראיתי את זה אתמול.
בוא נשתמש בשל
דבר. זה יכול שלך יותר חדש, כי אתה רוצה יותר מעודכן.
בוא, אז שלי יותר חדש, זוז.
סתיו משוויץ פה במרץ' מהמדיה די שלו.
זה לא מאמין, זה מהקזינו.
ראיתי ילדים בטיול בר מצווה בברצלונה שהלכו לראות את מסי פחות נרגשים מסתיו.
חד וחלק.
אבל סתיו אנחנו מקנים בך.
נכון.
פילדלפיה 76ers. שימו לב כמה קבוצות מעניינות אנחנו עושים על התחלה. המאזן שלהם
בעונה... כי הניקס ממש מעניינים.
רציתי להגיד טובות, ואז ביטנתי את עצמי.
אמרת טוב ומעניין, ואז הבנת גם, רגע, הניקס.
מאזן שלהם בעונה שעברה, 51-31, כולל הפסד בחצי גמר המערב לטורונטו, זכור מאוד. מזרח. מזרח, נכון? סליחה. הגיע לי. צירפו את ג'וש ריצ'רסון, אל אורפורד, טרי בורק, מטיס טייבול ודה פקטו גם את זהיר סמית. עזבו ג'ימי באטלר, ג'י ג'י רדיק, טי ג'י מקונל ובובן מריאנוביץ'. חמישייה משוערת. לא משוערת, אנחנו די יודעים מה החמישייה. פה אין יותר מדי דילמות. זה בן סימוס, ג'וש ריצ'רסון, טובייס האריס, אל אורפורד וג'ואל אמביד. כשמטיס טייבול, ג'יימס אניס, מייק סקוט וטרי בורק הם היו השחקנים היותר רלוונטיים מהספסל, אולי גם זהיר סמית. אז בואו נתחיל בעמדת הסנטר, אותי זה מאוד מאוד מעניין, איך אתם רואים את השילוב בין הורפורד ואמביד? האם הורפורד יכול לשחק בחוץ?
אני מת על זה שהורפורד משחק ארבע. מת על זה.
אנחנו...
תסביר.
איך, רוצה?
לא, משפט אחד. אני חושב שבבוסטון של שנה שעברה, הורפורד היה סוג של פוינט סנטר שניהל את המשחק. ככה שהעונה יהיה להם את סימונס שניהל יותר את משחק המעבר שלהם, ויהיה להם את הורפורד שיוכל לנהל יחד עם סימונס את המשחק העומד שלהם. אחלה.
פשוט אחד החסרונות היחידים שאני רואה בקבוצה הזאת של פילי, זה הספייסינג. כי סימונס הוא סוכן שצריך לחדור פנים על הסל. ואורפורד, נכון, יודע לקלוע משלוש. אבל השאלה היא אם הוא לא איטי מדי בגילו, כדי באמת להיות יותר מרק עומד על השלוש ומסוגל לזרוק. אם הוא יכול לנוע מסביב לקשת.
יפה שהתחלת דווקא בהתקפה. בעיניי אל הורפורד יעשה מה שצריך ממנו לעשות. ולפעמים הוא יעמוד כמו שמרסול אמר בפוסט וינהל את המשחק. לפעמים הוא יעמוד בשלוש ויחכה למה שיוצא שם. ולפעמים הוא יקבל כדור בפוסט ויעשה מהלך התקפי. הוא לא ירוץ בחסימות או דברים כאלה, אבל הוא בטח לא צריך...
הוא ייתן חסימות.
הוא בטח לא צריך את ה-15-20 נקודות שלו למשחק, שיהיה אכפת לו על הטאצ'ז שלו. הוא יוותר על כל מה שצריך כדי להפעיל את הקבוצה הזאת. ואני מת על זה, וגם יצאנו לדבר על זה מחוץ לשידור כמה פעמים. בסדר. כולם הולכים על טייטומים בארבע, ואנחנו נביא פאורפורד כמו שהפאורפורדים היו פעם. כי ב-NBA שלפני 10 שנים, אל הורפורד הוא בחיים לא סנטר, הוא פאורפורד.
הוא ספציפית גם היה פאורפורד ב-NBA שלפני 10 שנים.
גם נכון. וזה מעולה, ויהיה לו נוח, ויהיה לו סנטר שהוא יוכל להפעיל אותו. אני אוהב את זה מאוד התקפית, ובעיניי פילדלפיה מציגה עונה חמישייה, אולי... על הנייר, או לא אולי, בטוח על הנייר פחות מוכשרת משל שנה שעברה, אבל...
פחות מאוזנת אולי.
לדעתי הרבה יותר... הרבה יותר נכונה. הרבה יותר נכונה מבחינת האופי של השחקנים והתפקיד של השחקנים. ואנחנו אמורים לראות טובייס האריס הרבה יותר אפקטיבי בחמישייה כזאת, ואם היה שנה שעברה לפילדלפי איזושהי בעיה הגנתית באיזושהי עמדה מסוימת, זה היה ג'יי ג'יי רדיק, וג'וש ריצ'רדסון... פותר את כל המקומות שרדיק היה חלש בהם בהגנה, והתקפית הם יפסידו בקליעה, אבל לדעתי אי אפשר לחיות עם זה.
ג'וש ריצ'רסון סלש מטיס טייבול. לא היה להם שנה שעברה גרדים נמוכים לשים על הגרדים המובילים של הליגה, השנה יש להם גם את ריצ'רסון וגם את מטיס טייבול כבולדוגים.
אבל איך ריצ'רסון מחליף בהגנה את באטלר. הוא שומר גרד מצוין בכל איזה, מטיס טייבול אני מסכים לחלוטין.
לא, באטלר... לא בהכרח או לא תמיד יכל לשמור על הפוינט גארד בקבוצה השנייה, כי לפעמים החביאו שם את ג'י ג'י רדיק. זה משהו שעכשיו אין צורך להחביק, כל שחקני החמישייה בפילדלפיה הם שחקני
חמישייה. מהבחינה הזאת אני מסכים לחלוטין.
מה שסתיו זרק מקודם לגבי הריווח, זה לדעתי המפתח בפילדלפיה של השנה. לא דיברו מספיק על החשיבות של ג'י ג'י רדיק בקבוצה בעונה שעברה, במיוחד סביב זה שסימונס לא קולה מבחוץ ואמביד, עונה שעברה, יש לי פה איפה שאת הנתון הזה, 4 זריקות למשחק, 30% ל-3, לא יהיו מספיק טוב ל-3. ג'וש ריצ'רדסון, עונה שעברה, 2.2 קליות שלשות למשחק ב-36%, וטוביה סריס, כשהוא היה בקליפרס, לפני שהוא עבר לפילי, 2 שלשות למשחק ב-43.5%. זאת אומרת ששחקנים שהראו בעונה שעברה, שהם יודעים לקלוע מבחוץ. הם אמורים לקבל השנה הרבה יותר מבטים חופשיים. בין אם זה החדירות של סימונס, בין אם זה החפירות בצבע של אמביד ואורפורד.
לגבי טובאי הסריס, אני ציפיתי שהוא יקבל את זה בפילי כבר שנה שעברה.
כן, אבל אני נותן לו את ה-benefit of the doubt, העניין הזה של המעבר לקבוצה חדשה בשיטה שונה.
גם אני חושב שקל לשחק ליד ג'ימי בטלר.
כן, אז הם אמורים לקבל יותר מבטים חופשיים השנה.
אלא אם כן את הטיילר הירו.
וג'וש ריצ'רדסון זה הרבה יותר קריטי, כי הוא שנה שעברה היה בתפקיד ה-go-to-guy, או סוג של go-to-guy במיאמי, וזה ללא ספק לא עושה את הכישורים שלו. עכשיו הוא יראה לוקים שהוא לא ראה בכל הקריירה שלו.
ומצד שני, שנה שעברה ה-go-to-guy של פילדלפיה, ג'ימי באטלר בפלי-אוף. אז יכול להיות שכן בפלי-אוף הם ילכו אליו כשההגנה תתכווץ על אמביד ועל סימונס.
לדעתי אין ספק שהם איבדו ביצים, כאילו בחמישייה הזאת. ג'ימי באטלר, תאהב אותו, אל תאהב אותו, יש לו את הבעיות שלו, אבל הוא קילר והוא מופיע.
כן.
נכון.
לא, גם באמת יש שאלה אם אתם מסתכלים כאילו קדימה, מן הסתם פלייאוף זה בטוח, ובפלייאוף באמת באטלר לקח על עצמו הרבה, ומי אתם רואים עושה את הצעד מעבר, כי אמביד היה שם, סימונס היה שם, היו בריאים, בערך אמביד היה בריא.
זאת השאלה, זה הקרב אכילס הכי גדול של הקבוצה הזאת. זה שאנחנו ראינו אותם שנה שעברה, ואת רוב השחקנים פה, זה לא שיש להם, אולי יש להם לאן להתפתח, אבל זה לא שהם שחקנים שנה ראשונה רוקיז, שאתה אומר, אולי הם יגדלו את הביצים האלה.
בטוח יש להם לאן להתפתח. סימונס שנה שעברה, עונה שנייה בליגה.
אני אומר,
בטוח יש להם.
נכון. אבל גם סימונס, וסליחה שאני לא על הגלת השלשות
גם אני לא.
כקלה.
גם אני לא.
הוא שחקן שבינתיים הראו שכשמאוד רוצים לעצור אותו, אז אפשר. דרך של הקלייה שלו הוא משמעותי לסיפור הזה. אז
התשובה היא אמביד. אמביד הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזאת, זה גם הקבוצה שלו, ונכון שיש בעייתיות מסוימת עם הסנטר, הוא ה-go-to-guy שלך, והשחקן שצריך להביא לו את הכדור להתקפה האחרונה, כי מישהו צריך להביא לו את הכדור וזה לא הוא, אבל אם יש משהו שאני רגוע לגבי סימון, זה היכולת שלו להעביר את הכדור הזה, ואמביד יצטרך לבוא לעשות את המקום הזה שאפשר להיות בטוחים ב-100% עם היכולת שלו לסגור משחקים ולנצח משחקים, ואני גם חושב שהוא יעשה את זה.
ואמביד הראה מגמת שיפור לאורך הקריירה שלו, זאת אומרת שהוא לא הגיע לשיא שלו שנה שעברה. דבר חשוב לגבי אמביד, אנחנו פלייאוף שנה שעברה נגד טורונטו, לדעתי בכל הסדרה לא היה משחק אחד אפילו שהוא הגיע אליו קשיר. בחלק הוא הגיע פצוע עם כאבי גב וכאבי ברכיים, ובחלק הוא הגיע עם קלקול כאבה והכל, בשלשול. וההבאה של אורפורד היא, א', איזשהו שילוב הגנתי מטורף ביניהם, שני שחקני הגנה מטורפים. דבר שני, לואוד מנג'מנט. אנחנו מניח שנגיד בפרקים הקרובים הרבה את המילה הזאת, לואוד מנג'מנט. אמביד לא צריך לשחק יותר מ-70 משחקים בעונה. אורפורד בגילו לא צריך לשחק יותר מ-70 משחקים בעונה. הם ייתנו מנוחות אחד לשני, כדי שבתקווה שיגיעו רעננים יותר וטרים יותר לפרק.
ברד בראון, אחד המאמנים שעושה הכי הרבה סטגרינג עם השחקנים שלו
במהלך
השנתיים האחרונות, והשנה, כביכול אולי הספסל להתקצר טיפה, אבל יש לו יותר שחקנים לעשות איתם את הסטגרינג.
השנה נפילה מאמביד בחמש לסנטר המחליף, שזה בובן / ג'ונה בולדן, הוא נפילה הרבה יותר נמוכה כשהמחליף שלך הוא על אורפורד.
אמביד שיחק שנה שעברה 64 משחקים. אתה רואה אותו משחק פחות השנה?
לא.
זה מה שהוא צריך לשחק. הוא לא צריך לשחק יותר מ-65 משחקים.
בוא נעשה
זה. אולי פחות דקות.
אז אולי ראית חוסר מזל וזה, אבל הוא הגיע כאילו כמו שאמרת קצת פצוע.
אני חושב ש...
נגד מזל אין לך מה לעשות.
אני אגע בזה שכאילו ספציפית שנדבר על מקום, זה מקום אחר, אבל בואו כאילו לואוד מנג', בואו נתייחס ל-NBA כ-70 שחקן שעושה הרבה משחקים, ו-68 כזה סוג של סטנדרט חדש, כי לא נראה הרבה שחקנים משמעותיים שמשחקים 82 משחקים בעונה.
וככה צריך להיות.
בסדר, כאילו זה לא דיון שזה, אבל בגלל זה אני אומר, מקום, כאילו ברור לנו ששחקן לא יעשה 82 משחקים, ואם הוא יעשה 71, זה לא אכזבה, זה כאילו אחלה, 71 משחקים, זה כאילו זה מה שקבוצה לא רוצה ביום.
70 זה לחלוטין ה-80 החדש.
כן.
כן.
לא. מעולה.
עוד שני דברים?
יאללה.
קודם כל זו השנה הראשונה אחרי החוזה החדש של בן סימונס ואחרי ה-109 מיליון לארבע שנים שהם הביאו לאורפורד, שפילדלפיה סתומה מבחינת תקרת שכר. זאת אומרת, פילדלפיה היא כבר לא קבוצת העתיד ונבנה ונביא, זאת אומרת, זו קבוצה שצריכה לנצח כאן ועכשיו, כי אין לה עוד יותר רום להתפתח ולהשתפר. לא, לגמרי, אין לה יותר לאן להתפתח. ודבר שני, פילדלפיה מסתכלת במזרח תכלס על קבוצה אחת בלבד, היא מסתכלת על מילווקי. והיא רואה וראתה מה טורונטו עשתה לה בעונה שעברה, ואיך הם מצאו את יאניס. איך הם מצאו את יאניס? יצרו איזשהו קיר באמצע של מר גסול ופסקל סיאקם, שני שחקנים מאוד ארוכים, ושחקן כמו קוואי לאונרד שיודע לחסום את החדירה פנימה, יעמידו לו השנה בקיץ, בפלייאוף, שהם יפגשו בגמר המזרח, יעמידו את אל אורפורד בצבע, יעמידו את ג'ואל אמביד בצבע, ונראה את מילווקי מתמודדים עם זה השנה, כמו שהם לא התמודדו מול טורונטו בעונה
שעברה. גם גיים 1 של הסדרה בין מילווקי לבוסטון, אל אורפורד עם המשחק הטוב ביותר של בוסטון, וכל העונה כנראה.
כל הזמן חשבנו שהם מביאים את אורפורד כדי להביא את האמביד סטופר אליהם, הם גם מנסים להביא את היאניס סטופר,
והחלישו על הדרך את בוסטון, והפכו אותם מקבוצה מקונטנדרית ללא קונטנדרית.
יאניס סטופר.
יאני סטופר. יאני סטופר. לא, יאניס טופר.
יאני סטופר הוא שחקן המחזות זמר יווני.
אני חשבתי על חלוץ, אבל בסדר.
קלאסי. אני רק אגיד לפני שאנחנו מסיימים שאני מאוד אוהב את מתיס טייבול בפרי סיזן, ומחכה...
ובוא נסייג את זה כפרי סיזן.
ובוא נגיד שאני לא אוהב את הפרי סיזן.
וגרס, נותנים להם 54.5?
57.
זה מה שאתה נותן?
אני עם סתיו.
אני נותן 60.
וואו.
אבל גם אני לוקח את האובר במקרה הזה, אני נותן 58.
לוקחים את המזרח?
בעיניי כן.
אני שמתי אותם שניים אחרי מילווקי, וזה לא אומר שום דבר לגבי גמר הקונפרנס.
כשנגיע למילווקי אני אגיד משהו.
לפרוט.
לפרוט את...
לפרוט רוט.
טענותיי. טורונטו רפטורס, המאזן שלהם ב-18-19, 58-24 ואליפות ה-NBA, צירפו את קמרון פיין, אוליס ג'פרסון וסטני ג'ונסון, כל זה לא כל כך נעים כי מבזו את דני גרין וקוואי לנארד, חמישייה משוערת.
שחררו גם את קמפיין כבר.
כן.
כן.
קמפיין, הם עשו קמפיין.
עשו קמפיין לשחרורו. כמו, איך קוראים לו? עזם עזם?
קמפיין קמפיין.
טוב. קאי לאורי הוא עוגן בחמישייה, כך גם כנראה אוננובי. אני רוצה להגיד ון וליט, אבל גם ראיתי, יש גם סבירות מסוימת שיפתחו עם נורמן פאול ויתנו לוון וליט בחמישייה השנייה. פסקל סיאקם כמובן, ומר גסול. יותר מזה, גם ראיתי, לדעתי באחד המשחקים נתנו סרג'י בקלה וגסול לפתוח ביחד, ואז פשוט הורידו את כולם אחד למטה.
גם בעונה שברח, לא הייתה להם חמישייה קבועה, הם היו תלוי רוטציות. כן. עוד בתקופה שוולנציונס היה שם גם, אז נכון. חמישייה לא תהיה קבועה.
מחליפים נורמן פאוול, סרג'י בקלה, פט מקרו וטרנס דייביס.
כן?
טרנס דייביס?
כן. תקע אותו.
הוא היה בסדר בפרי סיזן, אין מישהו אחר.
רונדר ג'פרסון שיחזור לפציעה.
אוקיי.
תומאס שהגיע מוולנסיה.
בסדר, בסדר, אני רואה שאתה לא מביאים יותר טוב מזה.
ובהצלחה, אני לא קונה את החמישייה שלך, ואני לא יכול להגיד משהו אחר שיקרה, כאילו כל דבר אפשרי, לא יהיה שם חמישייה קבועה, ואם הם לא יקבלו בינגו מפאוול, ון וליט, אנונובי, כאילו מישהו מהם שיעשה את הפסקל סיאקם, אז יכול טורונטו לפני עונה מאוד מבאסת.
עד כמה?
מאוד.
מה מאוד? פלייאוף מן הסתם?
פלייאוף מן הסתם זה אחד...
לא?
קשה?
אני לא בטוח.
אני גם לא.
אני חושב, הפוך, אני חושב שה...
אתם לא חושבים שפסקל סיאקם...
רגע, שנייה.
לא.
לא?
הקפיצה שהם צריכים להביא היא בעיניי לא מהשחקנים המשניים, אלא דווקא מקאי לאורי שאולי עכשיו נסה לקחת על עצמו ויעלה מדרגה, ואולי מר גסול יראה שנשאר בעוד כל מיני דברים.
איזה מדרגות יש לו לעלות בגילו המופלג?
בקושי עולה מדרגות.
לא, כאילו, אני מקבל את מה שאתה אומר. אם קאי לאורי נותן לי יכולת של עונות לפני שתי עונות, או סרג'י בקה עושה עוד חזרה למעיין הנאורים, זה אותו דבר כמו עם אוג'י או נורמן פאוול.
אין בעיה, אני אומר שזה יותר ריאלי, זה כל מה שאני אומר. לא אומר יקרה או לא יקרה.
פייר אינאף, גם זה אני לא יודע.
שנה שעברה הם ניצחו 17-5 בלי לנארד.
אבל היה להם את דני גרין.
נכון.
לא, והלם את גסול צעיר בשנה, והלם את קאי לאורי צעיר בשנה, וזה לא 27 ל-26.
לא, הלם גם את גסול וג'יי בי בשום נקודה.
לא, אני אומר,
חלק... אתה לא יכול להגיד גם זה וגם זה.
לא, אני אומר, חלק מזה הלם פה. לא יודע, תראה, אני מבין, וזה נתון שמאוד כיף, מאוד כיף להשתמש בו. גם אני השתמשתי בו כמה פעמים, במיוחד בפלייאוף, ואני יכול להגיד שלא יודע, אני מאוד יופתע. אני חושב שהאנרגיה בקבוצה הזאת, ומזרח, ו אני גם, קשה לעצמי, אני לא זוכר כאילו להגיד לך בדיוק מתי הוא מנוחות. לא יודע, הם לא קבוצה טובה, לא מת עליהם.
יש לי תיאוריה.
או?
או, תיאוריה. מה ההחתמה הכי משמעותית של טורונטו בקיץ הזה?
קאי לאורי.
לא.
מה, החידוש לפסקל סיאקם?
לא.
פטמקו.
לא, מסאי אוג'ירי קיבל הצעה של 10 מיליון דולר לעונה בוושינגטון, סירב להצעה הזאת, הוא קיבל את ההצעה הזאת עוד לפני שסאגת קוואי לנרד נסגרה. עכשיו, אני מניח שהוא הסכים להצעה של טורונטו, א', כי כנראה שדרגו לו בהמונת השכר, ב', כי היה לו איזשהו קייס לשני הסנאריום, בין אם זה קוואי נשאר ובין אם זה קוואי הולך. אני מניח ש... בסופו של דבר, מסאי אוג'ירי בנה את הקבוצה הזאת שנה שעברה. הוא עשה את הטרייד על קוואי לנארד, ויתר על השחקן הכי חשוב והכי גדול במועדון עד קוואי לנארד, עבור שנה אחת בהשאלה של קוואי, ויתר באמצע עונה על ולנציונס בשביל להביא את מר גסול בין ה-34, זאת אומרת, א', יש לו וויבוס, כאלה וויבוס ענקיים, וב', ככה הוא חי, זאת אומרת,
לא רואים את זה.
וכאלה הוא התכוון סימן גדול עם
כאלה. הוא לא שוקע על השוקע על השמרים.
שוקד.
לא משנה שמרים.
מה שאתה נותן, מה שאתה
אומר. שמרים תנח.
לדעתי הוא נשאר בטורונטו מתוך ידיעה שבמידה וקוואי לא נשאר, הוא הולך לבנות את הקבוצה הזאת מחדש.
ואז הגיעה הערכת חוזה מוזרה ללאורי, מי שיכול לדעת.
לא.
כי זו הייתה תיאוריה שלי.
דווקא לא מוזר, ואמרתי את זה מקודם לסגב. הערך של לאורי כטרייד צ'יפ גבוה יותר עם חוזה לשנתיים מאשר עם חוזה לשנה.
באמת? אתה חושב שמישהו שרוצה...
לשנתיים, לא אמרתי לארבע
לא,
שנים.
לא, לא, זה... טוב, זה לא הדיון למען לדבר הזה, אני פשוט לא מבין את זה, אבל סבבה, זה לא רלוונטי.
נעבור על החוזים שמסתיימים השנה. מר גסול, 25.5 מיליון דולר, מסיים חוזה השנה, ראינו שהוא יכול לתרום כגבוה לקבוצה אלופה. איבאקה, 23 מיליון דולר, אחרי שהעונה שעברה הוא נתן את אחת העונות הכי טובות שלו, מאז העונות הצעירות שלו באוקלאומה. לאורי... בירידה, אבל עדיין, שחקן שיכול להיות פוינט גארד משלים, בלייקרס למשל.
לגמרי.
יכול להיות. תחושה שלי שהם ייתנו בתחילת העונה את המפתחות לפסקל סיאקם, עדיין נתנו לו חוזה של 130 מיליון לארבע עונות. אחרי כמה משחקים הבינו שאומנם הוא שחקן טוב, הוא לא שחקן שיכול להוביל אותם לאן שקוואי ודני גרין הובילו, והם התחילו לפרק את החבילה. לפחות שניים מבין גסול, איבאקה, לאורי, לא יהיו שם אחרי פגרת האולסטאר. ככה אני רואה את זה לפחות.
מסכים לכל מה שאמרת, חוץ מהציבות של לאון לקוואי ודני גרין ביחד. שאני אלפי שלא מבין את קוואי. לא משנה, אבל מסכים לכל מה שאתה אומר.
הם ינצחו במהלך תחילת העונה, כי שוב, המזרח חלש, אבל... אין להם שום אינטרס.
טורונטו בתור שוק שלא נוטה להביא פריג'טים בכירים.
אז תביא פריג'טים
טובים. הם יסחרו ויביאו אותם בטריידים, ולא כפרי אג'נסים.
אוקיי.
וכבחירות דראפט עתידיות.
איזה שחקן אתם רואים את סיאקם? כלום?
לא, מה פתאום כלום? הוא שחקן טוב, הוא לא...
הוא היה השחקן השני הכי טוב בקבוצה אלופה.
אבל הוא לא... אני לא חושב שהוא סטאר.
אוקיי.
כאילו סטאר בלבלים של עכשיו אנחנו בסדר כי יש לנו את פסקל.
ועדיין אתה צריך לזכור שהעונה שעברה זו אומנם העונה השלישית שלו בליגה, אבל בעונה השנייה שלו הוא שיחק 5 משחקים. זאת אומרת שתכלס, שחקן עונה שנייה.
כן, כן, הוא כמו קוואי, הוא שחקן שמגיע מצומח מלמטה ומפיתוח של המועדון. הוא גם ממש שחקן טוב, אבל...
הוא לא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה.
לדעתי הוא עלול להפתיע את שניכם.
עלול.
הלוואי. למה עלול?
עשוי.
וגאס 46.5 ניצחונות, אני אפתח 43.
שיט.
אני הולך על 41.
טוב, אז אני אוריד ל2.
אני אתן להם גם 41.
רק 2 ניצחונות?
42.
פסקל סיאקם שחקן טוב, אבל 2 ניצחונות.
אבל דני גרין כבר לא שם.
לא, קו אחורי של גרין וקוואי מבחינה הגנתית, זה קו אחורי מדהים.
גם גרין, קוואי ולאורי.
אמרתי, גרין וקוואי, וכל שחקן שלישי שתדחוף לשם.
לא, אני אומר, הוא פלוס. סדיב, מה נתת?
41 גם.
וואי, כולנו שונים את טורונטו, עונה.
סורי, מציאותי.
טוב, סלח, אטלנטי.
סיימנו עם הבית הזה, ואנחנו מודים לכם מאוד, מודה לך מרסלו, מודה לך סתיו, מודה לך סדיב.
מודה לך דביר.
תהיו איתנו בפרק הבא. ביי.